לכ"ח אייר
שיחות הרצייה לים ירושלים.
התחיל להופיע אור חדש על ציון, אנו ממשיכים וזוכים לו לכל ישראל ולכל העולם כולו. הופיע אורו הגדול והקדוש של אבא הרב זכר צדיק וקדוש לברכה בארץ ישראל. יודע מישהו להסביר את המשפט הזה? היית פעם בג' אלול על הציון של הרב קוק? או, השנה, תפשור א', והסתכלת מה כתוב על הציון שלו?
יהיו הרבה אנשים.
אז כתוב על הציון שלו, עלה לארץ ישראל, לא זאת הלשון בדיוק, אבל בקיצור בג' בכ"ח יר זה וזה וזה, כמו שכתוב פה, אני לא זוכר את הלשון, כתוב שם כאילו העליות של הרב קוק. ויצא שבאותו היום הרב ציודה ראה בזה עניין, ובפרט אם נגיד שיש בתורת תלמידי האגרא שיש בימים אלה הערה מיוחדת, ובאותו יום בשנת תשכ"ז הופיע חזרת גילוי השכינה בירושלים ובכותל המערבי וכל מלוא רוחב ארצנו. זאת אומרת, מה המשמעות של כיבוש הכותל שהיה ביום כ"ח אייר? זה חזרה, הרב ציודה רואה את זה כחזרת גילוי שכינה א' לכותל, ב' לכל מלוא רוחב ארצנו. זאת אומרת, כדי להבין את זה, אנחנו קצת למדנו את המאמר אחר כותלנו.
מאחר כותלנו. דוקא לי פה דיונים זגור, יותר שזה נעמי שמר, נעמי שמר כתבה את...
יש אבנים. אבל מאיפה היא לקחה את זה מהרב צבי יהודה?
אני
בדקתי
באינטרנט, זה לא הוא ולא הוא.
זה נכון, אני גם הוכחנו את זה.
ברור. זה מהרב צבי יהודה. ובשיחה היא, שם שרה, בנתיבות ישראל, דבר הרב צבי יהודה, דבר הרב צבי יהודה, מהו העניין המיוחד של הכותל? וכיום שיש ויכוח בתוך עם ישראל, ורוצים אפשר לדבר על זה, בנושא של הר הבית, יש גישה שרוצה כאילו לדחוק את הכותל ולשים את הפוקוס על הר הבית, גישה רבנית. אז המאמר הזה מקבל, אחר כותלנו מקבל משמעות יותר גדולה, משום שהוא מברר את העניין המרכזי של הכותל המערבי. לא כמו שרוצים לצייר אותו, אי אלו תפיסות כקיר תמך וזהו. מעולם לא זז השכינה מכותל המערבי. זה הכותל המערבי הזה, לא הכותל המערבי הפנימי של ההיכל. המשמעות הגדולה, אם פתחת פה וזה נמצא פה לפנינו, המשמעות הגדולה של הכותל שציטט הרב ציודה בהתחלה, הוא פותח ככה: כמו ישראל בנפשות ובאדם, כן הכותל בעולם ובארץ. וציטט: עדות הם לבאי עולם. כך הוא פותח את המאמר. מה זאת אומרת? על מי נאמר עדות הם לבאי עולם? על מי זה נאמר? לא, במסכת שבת. על מי זה נאמר? על מי זה נאמר עדות הם לבאי עולם? על מי? לא, על הנרות של המנורה. עדות הם לבאי עולם של שכינה בישראל, נר המערבי, הגמרא. זה אותו דבר. הוא כאילו אמר ככה: עם ישראל הם, אתם עדיי. אותו דבר גם הכותל בעולם, בארץ, בעולם בכלל הכללי, תופס מקום מרכזי. זה לא איזה שהוא דבר צדדי. המשמעות של הכותל היא גדולה. במאמר הזה יש רבנים שמלמדים אותו עכשיו בתקופה האחרונה יותר, בוויכוח התורני, אם זה בתוך הציבור הדתי-לאומי, על העניין של העלייה להר הבית, נמצא בעצם ויכוח עמוק, לא נכנס את זה כעת, אם כן רוצים, ויכוח עמוק, מה היחס אל הכותל? האם הכותל הוא קיר תמך? או לא, הכותל הוא תופס מקום מרכזי, וזה מה שהרב צבי יהודה אומר כאן, והרב צבי יהודה בעצמו סבר שלא עולים להר הבית. אין זה מקרה שמה? שהרב קוק עלה לארץ בכ"ח אייר, וירושלים נכבשה בכ"ח אייר. מאז ועד הנה הולך ומתגלה עניינו של כ"ח באייר. זאת אומרת, כל שנה אנחנו כמו יום הולדת של אדם, שבכל שנה הוא מתברר במדרגה יותר עליונה, ככה גם כל יום ירושלים זה איזושהי מדרגה נוספת בגילוי עניינה של ירושלים באומה בעצם. בהווה היומי שלנו בסדר התחילה, נהוג שנפילת אפיים נעשית רק במקום שיש ספר תורה. יודעים את זה, נכון? אבל אם מתפלים במניין בירושלים ואין שם ספר תורה,
גם
נופלים. למה? אומנם בירושלים כולה נהגו ליפול אפיים גם כשיש ספר תורה, למה? כי ירושלים כולה, אומר הרמב״ם, בסרט ראש שנה פירוש המשניות, ירושלים כולה מבחינה של מקדש. יש דיון לגבי העניין של נטילת לולב, מה זה נקרא ירושלים ומה זה נקרא הגבולים. מה זה נקרא מקדש? אז ירושלים יש לה מעמד של מקדש, לדעת הרמב״ם. אומנם בירושלים כולה נהגו ליפול אפיים גם כשאין ספר תורה, כך נקבע שכל ירושלים היא מקום נפילת אפיים. ירושלים היא כולה ספר תורה, היא כולה ארון השם. כאילו נמצאים בירושלים כל הזמן במקום שיש בו ספר תורה. חידוש. מאי באייר עלינו בקודש, וכ"ח באייר, מתוך ההנחיה האלוהית שנחית בחסדך מזוכי אלתא, שבניין היישוב והקמת המדינה, הגענו למדרגה יותר עליונה שנעלת בעוזך הנבי קודשך. ירושלים ומקום המקדש מעלים בקודש. צריך לזכור עובדה זו כהווייתה. כתוב פה דבר מאוד מאוד חשוב. מהו היחס בין יום העצמאות ליום ירושלים? יש שני ימי הודעה בתוך ימי ספירת העומר. יום העצמאות, שמדינת ישראל כולה נותנת לו תוקף גדול, ומי שהולך עם הרעיון הציוני גם רואה בו יום של גילוי קדושה והערה והלב. אבל צריך לתפוס שיום ירושלים שלא חוגג אותו כל עם ישראל עדיין, וזה גם אם בהתחלת יום ירושלים הוא היה דבר שכולם קיבלו אותו, הייתי עד בשמונה של חמישה ירושלים, הייתי גר בנתניה, בכ"ח אייר שנה אחרי זה, בכ"ח אייר שנה אחרי זה, בשנים הראשונות היו הצרות בנתניה של יום ירושלים. ואנשים באו דתיים כחילונים, ושם הגיע רפול לעצרת, ומות הגור, והיו הצרות, ואני לא יודע מה דיברו שם, וחילקו לכל אחד סמל דש החומצה עם סיכה שכתוב שם, מות הגור היה מפקד חטיבת הצנחנים, הפכו להרמטכ"ל מפקד חטיבת הצנחנים, וחילקו לכל אחד סמל שנה לשחרור ירושלים. ככה זה היה. מי איפה יש דבר כזה היום? יום ירושלים הפך להיות חג דתי, שרק הדתיים הציונים חוגגים אותו. אלה שמתנגדים אומרים, לא קיים. יש הרב שריה דבליצקי, בני ברק, בני בן מאה, הוא כתב כאילו בחריפות נגד העניין הזה. ככל שאתה יותר פרומקאי, אז אתה יותר אומר שאין משמעות ליום ירושלים, ליום העצמאות, לרוב הפחד הזה. והפוך, גם ירושלים יש לו משמעות גדולה. למשל, גם רבים הפוסקים שאומרים, שלא אומרים הלל מברכה ביום העצמאות, אומרים שאומרים ביום ירושלים. ודאי, ככה היה נוהג בישיבה. יום ירושלים, מה זאת אומרת, לא אמרו הלל מברכה בישיבה? יום ירושלים אמרו הלל מברכה.
חביר איזה חונים בירך.
אמרתי, ודאי, ככה היה נוהג.
יום ראשון
מה נעשה? מה? אתה אומר?
יום ראשון מה נעשה?
הוא הלל מברכה.
גם יום עצמאות אמרנו.
נכון. השתנתה הנהגה פה. נכון? אבל מה, הרמדארי סבר ש... מה אני תמיד היה אומר שככה הרב הרצוג אמר, או הרב...
הרב סיודן היה גבל.
לא, או הרב... טוב, אז הוא מתעלה שיום עצמאות הסוגיה לא עכשיו מדבר עליה. הרב... שהרב ראשי, לא הרב הרצוג, אלא... שכחתי את שמו. וככה נגיד, זאת אומרת, התפיסה היא שיום ירושלים הוא מעל יום העצמאות. וזה לא תפיסה שעם ישראל רואה אותה ככה. כי ירושלים היא במדרגת קדושה יותר עליונה. עלינו בעין בייר, עלינו בקודש לכפחת בייר. מתוך ההנחיה האלוהית שנחית בחסדך המסוג יעלת, דהיינו, הובלת את עם ישראל, נחית בחסדך המסוג יעלת, היינו שבניין היישוב, הקמת המדינה, התרוממנו למדרגה יותר עליונה שנעלת בעוזך אל נווה קודשך. תביא אותנו לנווה קודשך. מי זה נווה קודשך? ירושלים. כן? ירושלים הוא מקום המקדש, מעלים בקודש. צריך לזכור עובדה זו כהווייתה. ירושלים מקודשת, אומרת המשנה, מכל ארץ ישראל. ירושלים מקודשת יותר מכל ארץ ישראל, אבל לא פחות מזה במובן של מם המקור. ירושלים מקודשת מתוך כל ארץ ישראל, מתוך קישור וחיבור לכל ארץ ישראל. זה כמו הנושא שתכף נזכיר אותו בהמשך. ירושלים היא ליבה של ארץ ישראל, מרכז החיים של ארץ ישראל. היא מקושרת לכל ארץ ישראל, מקושרת מתוך כל ארץ ישראל. זאת אומרת ככה, ירושלים בעצם היא מרכז העולם ומרכז הארץ ומרכז הקדושה. בחינת הלב, והיו עיניי וליבי שם כל הימים, נאמר על בית המקדש. ובעצם יש איזו בחינה מסוימת של ירושלים, שכותב הרב צבי יהודה כאן שהיא ליבה. יש פה עריכות רבה למטה, שהרב צבי יהודה העיר בזה יותר במקום אחר, בהערה 9, מי שירצה יראה את זה אחר כך, לא נעשה את זה. מה החידוש שכאן הוא אומר? יש המשמעות של מם, המשנה אומרת, ירושלים מקודשת מכל ארץ ישראל. מה זה מכל ארץ ישראל? אפשר להבין את זה שני משמעויות. מה הם שני המשמעויות? זאת אומרת, אתה יודע, מיכאל, מה זה ירושלים מקודשת מכל ארץ ישראל? מה המשמעות של זה? תסביר.
שזה הלב של
ה... לא, עכשיו אתה חזרת על המילים שלי. תסביר מה זה ירושלים מקודשת, אומרת המשנה, מכל ארץ ישראל. מה פירוש המילים? מה זה ירושלים מקודשת מכל ארץ ישראל? מה זה מכל?
זה מודל?
לא. מה זה מכל?
מתוך כל... שתי דרכים להבין, מכל.
שני דרכים להבין, יפה.
שתי דרכים להבין, מכל הכי קדושה מהכל. יש את זה, יש רמה מעט, ויש עוד אחד להבין שזה, והכל נותן קדושה אל.
יש, המם בעברית, יש לו שתי משמעויות. או שהוא יותר מ...
או שכולם מקדשים אל.
או, כן, שהוא... יש, הוא קורא לזה למטה בתשע, לא זו בלבד במם היתרון שהיא מקודשת יותר מכל ארץ ישראל, אלא גם במם היחס שהיא מקודשת מתוך ארץ ישראל. יש מם זה מתוך, ויש מם שזה מה. כשלומדים מתמטיקה לומדים גדול מה, נכון? ארבע גדול מ שניים, יש תרגילים כאלה, נכון? גדול מה, נכון? ארבע גדול משניים. אז המם הוא מם של יתרון, הוא יותר מ. ירושלים, כשלומדים את המשנה בצורה הפשוטה, אומרים ארץ ישראל היא קדושה ברמה כזו, וירושלים היא קדושה שהיא ברמה יותר גבוהה. בא הרב צבי יהודה ואומר, יש פה הבנה יותר עמוקה. זה הפשט הפשוט של המשנה, אבל הפשט היותר עמוק של הדבר זה שהיא מקודשת מתוך ארץ ישראל. הקדושה של ירושלים היא נובעת מקדושת הארץ, והיא קדושה יותר עליונה בתוך קדושת הארץ.
זה מה שהרב אומר, ארץ ישראל לא יכולה
להיות
ירושלים.
המשל הדבר הזה זה כמו לב. המשל הזה זה כמו לב. ובעצם מה הדוגמה הנוספת לדבר הזה? אנחנו נעשה רגע קפיצה ללמוד את 13. ללמוד את 13. יש צדיקים המדברים בשם השם, אבל אינם מאמינים במעשה השם המתגלה עכשיו. אומרת ש מי גרם, מי בז ליום קטנות, מי גרם לשולחנם של צדיקים, זה המספר של פי 10, שם זה כתוב, אבל אני אגיד לזה בעל פה. מי מביאה ב-10 מובא הגמרא במסכת סוטה, מי גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא. אומרת הגמרא, קטנות שהיה בהם שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת? קטנות, מסביר פה רש, מביא את רש, שם ב-10, קטנות אמונה. זאת אומרת, הם צדיקים. אבל כך אומרת הגמרא, קטנות שהיה בה, איך הם צדיקים, הם לא אמינו בקדוש ברוך הוא, ודאי שהאמינו בקדוש ברוך הוא, אז מה הם לא מאמינים, אז מה הגמרא אומרת כאן? אני מסביר ב-10, הרב צבי יהודה, הם אינם רואים את יד השם הפועל לדרך כל הסיבות. צדיקים צריכים להיות גדולים, גדולים באמונה. עליהם לשקוד יומם ולילה על האורות, כדי להתגדל באמונה. אורות, ספר אורות של הרב קוק, מבטא את האורות שנמצאים בתוך התקופה. את האורות העליונים. אם נחזור לעניין שלנו, יש צדיקים המדברים בשם השם, הם ירא שמיים. אבל קשה להם לראות שההתגלות המדוברת שהיא צריכה להיות, היא נמצאת במציאות. הם לא מאמינים במעשה השם המתגלה עכשיו. להגיד שזה באמת כן. זאת אומרת, נניח שאנחנו מדמיינים שמה זה תהיה קץ הימים, מדברים שהאדמו"ר מחב"ד יהיה הראש ממשלה של מדינת ישראל והנפטר, כן? אנחנו מדברים במצב כזה שפלוני צדיק יהיה מוביל את ענייני עם ישראל, כן? אז אם ככה, אם זה לא ככה, אז כנראה שזה משהו פה לא, 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 לא עובד נכון. אז זאת אומרת, קשה לי להתאים את המציאות האמונית למה שקיים בשטח, את התפיסה האמונית למה שקיים בשטח. זאת היא הצרה היותר גדולה, חילול השם היותר גדול. הרצי יהודה רואה את זה בחומרה רבה. בתלמוד הירושלמי יש ביטוי מעניין, גדול הוא קידוש השם, תראה מיכאל, מחילול השם. תראה, תסתכל ב-40 למטה, ירושלמי קידושין דלת א', אחר כך תסתכל, הירושלמי אומר בקידושין, גדול קידוש השם מחילול השם. בואו ננסה להבין, מה זה גדול קידוש השם מחילול השם? מה זה מ? אם אני אומר שקידוש השם זה יותר גדול מחילול השם, אז אני אגיד פשוט, מה, אני לא יודע שמצווה זה יותר מעבירה? חילול השם זה הדבר החמור ביותר שיש. אמרה ביום האמונה את הדברים שעליהם יש חילוקי כפרה, חילול השם זה המדרגה החמורה ביותר של העבירות שיש. אז קידוש השם זה הדבר הגדול ביותר שיש. אז ברור שקידוש השם זה יותר מחילול השם. אז מה ירושלמי אומר? אומר הרב צבי יהודה, הסבר הוא כזה, במצבים של ערבוביה, זה דבר מאוד מאוד חשוב שהרב צבי יהודה חוזר אליו המון פעמים, אני לא בטוח שאנחנו מספיק נפגשנו איתו. במצבים של ערבוביה של קידוש השם וחילול השם, אור וחושך, הצד החיובי של קידוש השם הוא המכריע. במינים יכולות להגיד את זה יותר פשוט, כשמדברים על מדינת ישראל היום, אז יש כאלה שיגידו, מה, כמה חילול השם יש במדינה, זה לא קיים וזה לא קיים וזה לא קיים. אז יגידו להם, אבל רגע, תסתכלו כמה דברים טובים יש, כמה ישיבות יש, כמה תורה, כמה חסד, כמה ביטוח לאומי משלמת מדינת ישראל עם משפחות של צריכות חסד, כמה צדקה יש במדינה, כמה מחלקים לפני פסח במדינת ישראל, כמה מוסדות המדינה עושים דברים טובים למען עם ישראל, כמה בתים של יתומים בונה מפעל הפיס מכוח התנהלות של מדינה, כמה את החורבה בנתה מדינת ישראל, כמה דברים טובים עושים במדינה, כמה קידוש השם יש במדינה, אבל זה לא בסדר. אז זה בעצם נוגע בשאלה מאוד פשוטה. אנחנו רואים מישהו, ואנחנו הרבה פעמים נתפסים חס וחלילה לנקודה החלשה שלו.
זה בולט.
מה? זה בולט. זה מתאים לגדי להפגורים אחרי זה, אלא אני לא יודע, אבל נניח. אבל אנחנו צריכים, אנחנו מדברים על זה הרבה בישיבה, אנחנו צריכים לחנך את עצמנו לראות את הטוב. לראות את הטוב בכל מערכת. זה החינוך. לראות את הטוב. אמר לי תלמיד אחד שהוא חזר מהצבא לא מזמן, אז הוא אמר, בצבא, זה עולם אחר, בצבא או באזרחות, עולם אחר מאשר בישיבה. בישיבה, בדרך החינוכית, חונכנו כל הזמן על הטוב והטוב והטוב. במציאות יש הרבה הרבה דברים שהעולם לא מתנהג כך. המציאות המחנך אותנו, יכול להיות יש צדיק, ובכל זאת, יש לו חס וחלילה טעות. קטנות אמונה. כי הוא אומר, מה, זה ירושלים? ירושלים צריכה להיות עיר. שלא חס וחלילה, עכשיו יש ביקור בירושלים, אבני מצל כתב איזה, רוצים לעשות איזה משהו בשבועות, ניסיון, חמנה לצלם בקניון ארנה, אבני מצל כתב, יבוא מישהו ויגיד, מה זה? זה לא, זה מה יום ירושלים? מה אתם יום ירושלים? תסתכלו מה קורה בירושלים מכוח עיריית ירושלים. טענה צודקת. טענה צודקת. אבל נגיד לו, רגע, וכמה דברים טובים עושה עיריית ירושלים בירושלים? וכמה דברים טובים נעשים בירושלים? למה אתה נתפס לזה? זה הטבע האנושי. אם חס וחלילה ההורים נתפסים לנקודה השחורה של הילד שלהם, איפה יבוא יהיה לו את המשפחה? אם אדם נתפס לנקודות השחורות שבשני, זה חורבן. אבל מלך מליז'נסק לימד אותנו, מה אומרים בתפילה שלו? נו, צבי. עדר אבא, הפוך על הפוך. עדר אבא, תן בליבנו שנראה מעלת חסרון חברינו ולא חסרונם. כשרואים את החסרונות, זה עושה הרבה חורבן של משפחות, של זוגות, של בתים שנהרסים, של ילדים שנפלטים מחיק המשפחה. צריך לראות את הנקודה הטובה ולאמץ אותה ולחזק אותה. כשיש חילול השם וקידוש השם ביחד במציאות של מדינת ישראל, אומר רב ציודה, הירושלמי הכריע לנו שזה יותר חשוב שיש קידוש השם מאשר שיש חילול השם. אז אל תגידי, אבל יש בעיה בירושלים שיש זה. נכון, תנסה לתקן את הבעיה. אני לא מתחמק מהדבר הזה. אבל צריך להבין שאתה מסתכל בכללות על המערכת ואומר, מה, יש על מה להגיד הלל ביום עצמאות? ודאי שיש גם על מה לבכות. אבל גדול קידוש השם וחילול השם. זה דבר מאוד מאוד חשוב. זה ירושלים חידש לנו. מה מכריע? הצד החיובי. הצד החיובי הוא המכריע. זה במובן של מהם היתרון. גדול קידוש השם, מיכאל, יותר מחילול השם. ירושלים קדושה מקודשת מכל ארץ ישראל, יותר מכל ארץ ישראל. זה מה שרוב האנשים מסבירים. המדרגות שהמשנה בכלים אומרת, זה יותר קדוש מזה, זה יותר קדוש מזה, זה יותר קדוש מזה. זה אי אפשר לחלוק על פשט המשנה. אבל יש עוד צד. אני חוזר ל-13. קידוש השם עדיף על חילול השם, אבל יש יותר מזה. במובן של מם המקור. קידוש השם שבא מתוך חילול השם, מתוך סיבוכי חילול השם, צריך להתגלות קידוש השם הגדול. זה חידוש גדול שהרב צבי יהודה מלמד אותנו. אני רוצה הפעם לעשות חריגה וללמוד את ההערה למטה. ברוך השם, לגמור את 13, ברוך השם זכינו שרובה של ארץ ישראל בידינו והר הבית בידינו. מצווה להכיר בעובדה הזאת, להכיר את החיל והכוח שהשם נותן לנו כדי להחזיר את קידוש השם לעומת מי בז ליום קטנות. יש מי שבז ליום קטנות ואומר, מה זה? זה לא זה. מה אתה אומר לי? טוב, מה שזה נגד תפיסות תורניות, שזה לא יהיה טעות. זה צדיקים, צדיקים גדולים. אבל חס וחלילה אומרת הגמרא, שמפסידים מההתנהגות הזאת. ומה צריך להיות? צריך לדעת להגיד שגדול קידוש השם בחילול השם. יש לך ספק, הצד החיובי גובר. הדבר השני, שאתה צריך להבין עכשיו יותר עמוק, זה קידוש השם שיוצא מתוך חילול השם, הוא יותר גדול. עכשיו צריכים להבין את זה. מתוך סיבוכי חילול השם, צריך להתגלות קידוש השם הגדול. אני רוצה שנלמד את 42, לא כדרכיין. בבקשה, מה רוצה להגיד? אוקיי. אז בואו נראה את 42. כמו, אתם רואים? כמו שחילול השם הוא הדבר היותר גרוע שבעולם, קידוש השם הוא הדבר הגדול ביותר, הדבר היותר טוב שבעולם. כמו שמעתי ככה, שהגמרא ביום אומרת, ארבע חילוקי כפרה, חילול השם, אפילו מיטה לא מחפרת, אומרת הגמרא ביום. והוא מבוטא גם בפרטי התנהגות של היחיד בחיים החברתיים, יום הפיבב שאמרתי, וגם, תכף נראה, בדברים הכלליים. יש מאמר מפורסם של הירושלמי שצריך בירור רב. זה הכל לשון הרב צבי יהודה במקום אחר. גדול הוא קידוש השם מחילול השם. מה חידשו לנו חז"ל? הרי אפשר להבין לבד שקידוש השם גדול, חשוב וחיובי מחילול השם. אלא שיש לפעמים מצבים מסובכים, בהם מופיעים אורות וצללים ביחד, כך בחיי היחיד, ועוד יותר, תשמעו איזה קטע נפלא, במצבים היסטוריים כלל ישראליים, ציבוריים ולאומיים, חברתיים ומדיניים. כי ככל שהדברים יותר גדולים, הם יותר מסובכים. זה משפט שבעצם הרב צבי יהודה מלמד אותנו. בצעירותי שמעתי אותו, זה... שמעתי משל, שמעתי את זה משל, אני אגיד דבר בשם אומרו. בצעירותי שמעתי עם הרב אבינר, מה שאתם השתמש בביטוי הזה ואמר, מטוס יותר מסובך מאופניים. ככל שדבר יותר גדול, ככל שדבר יותר גדול, אז הוא יותר מסובך. ככל שהדברים יותר גדולים, הם יותר מסובכים. אמר רבי במסכת סוכה, יצר הרע מתגרה ביותר במי? יצחק, תלמידי חכמים. אני הקטן אומר תמיד ככה, אם חייל עושה טעות בצבא, אם הוא פיון, אם הוא חייל קטן, אז הוא עשה טעות. אם הוא ממקף, מפקד כיתה, אז זה קצת יותר חמור. אם הוא קצין, זה יותר חמור. אם הוא רמטכ"ל, אסור לו לעשות. הטעות הקטנה שלו, כי ככל שהדבר יותר גדול, זה יותר מסובך. הטעות של הרמטכ"ל יכולה להוביל, חס וחלילה, לאסון לאומי. הטעות של החייל הקטן יכולה להביא לנזק לחייל, אולי לחבר של ידו. אבל אם הרמטכ"ל יעשה טעות, זה יכול להיות. אם ראש ממשלה עושה טעות, זה חמור יותר. ראש ממשלה, הוא מחליט החלטה שגויה, זה הרבה יותר חמור. כי ככל שהדבר יותר גדול, זה יסוד מהרלי, הוא יותר מסובך. תחזור הלאה לקטע. יש מצבים כמו במציאות שלנו עכשיו, בהם, אני ב-13, בעירה למטה, ב-42, בהם אור וחושר משמשים ברבוביה. נכון שעל פי חוכמת התורה, יש האיסור נהפך ליתר. עכשיו הוא השתמש פה הרב צבי יהודה ביסודות מאיסור ויתר. כאשר מעורב חזיר, אני אקח את הגמרא של הדוגמה של הגמרא בפסחים, מעורב יין של נזיר בתוך לחם. כן? יש מצבים שזה נקרא אתר נהפך לאיסור, או איסור נהפך לאתר. זאת אומרת שהאיסור, המיעוט או האתר, שאלה הם אומרים את זה לשני הצדדים, זה ויכוח בראשונים, אבל המיעוט מקבל את הדין של הרוב, זה מחלוקת ראשונים אם אומרים את הדבר הזה, שאפשר בעצם לאכול את האיסור עכשיו. איסור נהפך להיתר. נכניס את זה לעיני יורדיה? צבי, מה אתה אומר? אז לא נכניס את הדוגמאות מיורדיה. רק לחשוב על השאלה, אני אגיד לכם. נפל פולקה של טרף בתוך שני פולקים, הוא בטל. עכשיו מותר לאכול את שלושתם.
זה
ניכר. בכל זאת הוא בטל, מותר לאכול את שלושתם. חלוקת ראשונים, אחד אוכל אחד, או אחד לאדם אחד נותר לאכול את שלושתם. ומה המשמעות של הדבר הזה, אם פתאום עכשיו יגידו לי, יגידו, הנה זה, זיהינו, זה הפתיחה של האיסור. זה יחזור להיות.
אני
זיהיתי אותה, אני יודע, אפשר להוציא אותה. למרות שהיא התבטלה בכל זה היה מותר לי לאכול. יש מצבים שאיסור נהפך ליתר. זאת אומרת, השאלה אם המיעוט מקבל ממש את הדין, או שרק אני מתייחס אליו בהנהגה ככה. אבל יש מצבים שמעורבים איסור ויתר. רק יש תערובת, הם אחד יד השני. הוא לא נהפך. עדיין, גם אם אומרים שההלכה היא שהדבר הזה אסור, עדיין זה לא אומר שהוא כולו מקבל את הדין ממש של, של, של האיסור. בתוך אותו עניין יש קידוש השם וחילול השם. ערבוביה נוראה, כגון עכשיו שבמדינה, יש קידוש השם נפלא, ויחד עם זה חילול השם. אז מתורים כל מיני ספקות, מה לעשות במצב כזה? התבלבלות, תיקו, זאת כוונת חז"ל. תראו איזה יופי. אם באותו עניין יש שני צדדים שקידוש השם וחילול השם חיובי ושלילי ביחד, החיוב הוא המכריע. קידוש השם הוא המכריע. יש גם בירור שכלי, מוסרי ותורני. תגיד אל ביום עצמאות. כן, נכון. אתה יודע שיש דברים שצריכים לתקן אותם. אבל תשמח, תודה ותבין שהטוב גובר על הרע שעדיין קיים. על השלילי. יש שני מובנים למם בעברית, מם היתרון, כגון זה גדול מזה ומם היחס. כגון זה יוצא מזה. למשל, ירושלים מקודשת מכל ארץ ישראל, שזה אנחנו לומדים היום, במדרגת קדושתה, ירושלים יותר מקודשת מכל ארץ ישראל, נכון? אבל לא פחות מזה, היא מקודשת מתוך ארץ ישראל, המקום אשר, הוא הביא פסוק, המקום, ולית אל המקום אשר יבחר השם אליכם, מכל שבטכם, לא מכל יותר מכל, אלא מתוך כל שבטכם, כפי שמבואר בספרי שם, מתוך הכיבוש והחירות והשכלול שכל ארץ ישראל, מתגלה ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. זאת אומרת, מתוך יום העצמאות מתברר עניין יום ירושלים. שומעים את דבר נפלא? מה שקרוב למצבנו עכשיו, כשהקידוש השם מתגלה מתוך חילול השם, אז זהו קידוש השם הגדול ביותר, ההוא מתגלה מתוך החושך. גדול קידוש השם בא מתוך חילול השם. עכשיו עוד עניין כתוב. כאשר האור מתגלה מתוך החושך. זאת אומרת, אומר המהר"ל בתחילת נצח ישראל, בהקדמה, שהגלות, הגאולה מתבררת מתוך הגלות. אומר הנביא, כי נפלתי קמתי, כי ישב בחושך השם אור לי. דווקא בגלל מתוך הנפילה, מתוך הרע, מתברר העניין של הטוב. דווקא מתוך הנפילה, שבע יפול צדיק וקם. מתוך חילול השם שיוצא, זה דבר קידוש השם עוד יותר גדול. זאת אומרת, אם אנחנו מבינים שמדינת ישראל קמה על הרקע של חילול השם נורא של הגלות, חילול השם נורא של השואה, מתברר עניין של מדינת ישראל שזה קידוש השם, אז זה גדול קידוש השם שיוצא מתוך חילול השם. זה הכוונה היותר עמוקה במשמעות של גדול קידוש השם מחילול השם. זה בעצם המשמעות הגדולה של ירושלים מקודשת מכל הארצות. כאן יש לנו בעצם, אנחנו קצרים בזמן, אז מ-8, הסתכלו, מ-8 מתחיל מבז ליום קטנות. פה מתחיל הנושא שאנחנו דיברנו עליו. בעצם צריך להתבונן בהיסטוריה מתוך אמונה ולהכיר שריבונו של עולם הוא המסבב את כל הסיבות. יש בעניין הזה גערה נבואית, מי בז ליום קטנות בימי עזרא היה מצב דומה למצבנו, אם כי אנו הגענו להרבה יותר, כי מאז הרבה מגדולי ישראל לא נשמעו, לכל הקורא. עזרא קרא לעלות ויש שלא נשמעו כמו בימינו, אבל עזרא עלה יחד עם הועלו 10 ייחוסים מבבל וכן הוא אתה. זאת אומרת, זה בעצם, מזה הוא התחיל את כל הנושא שלנו. בעצם צריך להתבונן אל המצב הזה, מה קרה כאן ב-67 שנים האחרונות. כמה מדינת ישראל וירושלים נלקחה מאיתנו. הרב נריה אמר פעם דבר יפה מאוד, יודעים מה אמר הרב נריה? צריך לדעת בקיא בפוליטיקה. במלחמת השחרור שהגיעו לירושלים, לעיר העתיקה, היה פלמח, והאצל, והגנה, כל אחד נכנס משער אחר, והם מפולגים. במלחמת ששת הימים, הייתה ממשלת אחדות לאומית בראשות לוי אשכול, בראשות המערך, מה שנקרא היום, מחנה הציוני. לוי אשכול הקים ממשלת אחדות לאומית. אמר רב נריה, ירושלים היא עיר של עם ישראל. כאשר עם ישראל לא היה ביחד, איבדנו את ירושלים. כאשר התאחדנו, קיבלנו את ירושלים. אז בעצם נוצר פה מצב, קמה מדינת ישראל בשנת תש"ח, בשנת תש"ח, אחרי 19 שנה, העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה, זה נעמי שמר. אז אחרי 19 שנה קיבלנו את מדרגת ירושלים. אומר רב צבי יהודה, מתוך יום העצמאות, מתוך תקומת מדינת ישראל, עולה מדרגת ירושלים, כי ירושלים צומחת מתוך המציאות הזו של יום העצמאות. צריך להבין את היחס בין הדברים האלה. מבחינתנו צריך להבין שביחס בין הימים יום העצמאות כל כך נפלא, אבל החובה שלנו זה להביא את יום ירושלים לרחובות העיר, לתל אביב, להביא את יום ירושלים לעם ישראל. אז כאן בעצם הוא התחיל את הנושא הזה שאנחנו דיברנו בו. הוא מסיים פה את השיחה, וזה נסיים ב-15. עין בעין יראו, עין בעין יראו ושוב השם ציון. אני זוכר את עצמי בתור בחור צעיר, ביום ירושלים במרכז הרב הייתה ויש היום עצרת, ואז אחרי העצרת שהייתה נגמרת היו יוצאים בריקודים אל הכותל בלילה. אני זוכר את עצמי יוצא ממרכז בפנים אחורה, באתי משיבת הכותל, כבר זה היה בשיעור א' שלי, קצת יותר, והרב צבי יהודה, הרב אברום שפירה, נשמע נועם, יוצאים מתוך בית הישיבה של מרכז הרב בראש הטור, אנחנו רקדנו לפניהם. אז נכנס השיר, כל צופה נכנסו כל ירדתי עין. זה לא סתם השיר, זה תפס תאוצה. כי הרב צבידה אצלו זה היה עניין גדול מאוד מאוד מאוד. כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. איזה חוויה זאת הייתה, אני חושב היום, שני אנשים, שני זקנים, אמרתי היום בשיעור אצל האברכים, ששינו את פני הדור בציבור שלנו. שניהם כהנים, אני רואה אותם כמשה ואהרון. ממש, ממש, ממש. שני כהנים גדולים, שהם שינו את פני המציאות של הציבור הדתי-לאומי במשך עשרות שנים, שמרכז הרב התחילה, הציבור שלנו התחיל, היו כמה בחורים שבאו ללמוד בבית הרב, וזה הלך והתעצם לתנועה אדירה של תורה. ומה אנחנו צריכים לראות? מה זאת אומרת, עין בעין יראו בשוב השם ציון? על מה הנביא מדבר? כי עין בעין יראו, אומר ישעיהו הנביא, ככל שנזכה יותר להתרומם באמיתיות אמונה, לכוון את העין שלנו כלפי העין האלוהית, בכוונה ודבקות, יותר נזכה לראות בשוב השם ציון, בהחזרת שכינה לציון. יש פה דבר אדיר, אדיר, אדיר. הרב צבי יהודה דוידא מסביר, נועם אמר לי שהוא צילם גם את זה, אני לא יודע מה צילמת, איפה, עד איכן? כל ה-15 צילמת? בשיחה הבאה?
עמוד 288.
כן. וצילמת את גם את 289? כן. תלך לו, זה ישר לשיעור הבית כי צריכים לסיים. באותה מידה, אני קורא משם, מ-15, של השיחה הבאה, באותה מידה שנכיר בזה ונאמין בזה, יותר נראה בשוב השם ציון. תשמעו איזה חידוש. יש להתבונן בפשט הביטוי מה זה עין בעין יראו. אנחנו חוזרים לזה הרבה הרבה פעמים, וכאן תקראו את זה אחר כך. אומר הרב צבי יהודה, צריך לכוון את העין שלנו, את הראייה שלנו, להתבונן באמונה אל הראייה האלוקית, אל הקדוש ברוך הוא שמוביל את הזמן הזה. ואם יש לכם מצולם 15, באמת בעמוד 289, אז תראו באמצע עמוד בערך, ככל שנכיר את השליחות האלוהית שלנו, את התפקיד האלוהי, אתם רואים את זה? את התפקיד האלוהי שלנו, של מסירת נפשנו אל התורה מכאן, מתוך ארבע אמות אלו הקדושות שלנו, ככל שנדע נזכיר, נשנה לנו זאת יותר ויותר, תתגלה ההצלחה הגדולה עלינו בסייעתא דשמיא. יש לנו אחריות. ככל שאנחנו נכיר בעניין, נראה את ריבונו של עולם שפועל את יום העצמאות ואת יום ירושלים, יותר נזכה לראות בשוב השם ציון. כי אנחנו גורמים יותר. אנחנו מבקשים את תחזינה עינינו בשובך לציון, אנחנו מבקשים בעצם, ריבונו של עולם, תן לנו לראות את זה שאתה חוזר לציון, כי אפשר לא לראות שאתה חוזר לציון. שמעתי פעם מהרב הדרי, הגיש ישיעורי הייתי, שהוא שמע מהנזיר, ותחזינה עינינו בשובך לציון, הבקשה היא לא תחזור לציון, אלא אתה חוזר לציון, שאנחנו נראה את זה, כי אפשר לחיות ולא לראות. איך השיר שרים בישיבה? במשיח, נו? בשעה שמלך המשיח בא. תשימו לב למציאות.
איך אתם לא רואים?
איך אתם לא רואים? לכוון את העין, לא להיות צדיקים שאינם מאמינים, לכוון. ואם אנחנו יותר מאמינים, ריבונו של עולם יכול לאפשר את הגילוי האור האלוקי יותר. בחינת שכתוב בנפש החיים, תנו עוז לאלוקים, כביכול מסביר נפש החיים, שאנחנו נותנים יכולת לריבונו של עולם יותר להתגלות במציאות. תנו עוז לאלוקים. זה מה שכתוב כאן. אם אנחנו הולכים יום ירושלים, אמינים במושג הזה, מודים לריבונו של עולם, יודעים מה שזכינו, יודעים את מקומה של ירושלים, ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, וירושלים מקודשת מכל ארץ ישראל, מבינים את מעמדה של ירושלים, ורואים את חזרת שכינה לציון, ומבקשים עוד יותר גילוי שכינה בציון. אנחנו גורמים באמת שהשכינה תתגלה בציון יותר. בשרת השם, במהרה בימינו, הלכת ומתגלה. טוב, עכשיו.